אני מושלם. עמוד 128, תהליך הגמילה, תחתית העמוד, תהליך הגמילה קשה בעיקר בהתחלה. כל ההתחלות קשות. כמו בכל ההתמכרויות, אסור לנו להרשות לעצמנו ללגום ולו טיפה קטנה אחת מכוס התרעלה של הגינוי. כיוון שטעימה תמימה זו עלולה להתחיל את הירידה אל עבר הדיכאון והכעס. אם מתייחסים לזה כאל התמכרות, כלומר אנחנו פה ניסינו לזהות מהו אותו מצב של התמכרות לגינוי, ראינו כמה סימנים, 4 או 5 סימנים מובהקים, שכל מי שחותם על הסימנים האלו, על 1 או 2 או 3 מהם, אפשר בהחלט לומר שהוא שייך לקבוצת הסיכון של מכורים לגינוי. אז אם עודנו בפני עצמנו, קודם כל, בראש ובראשונה, בכנות, שאנחנו שייכים לשם, חלים עלינו כמה כללים נוקשים, שהראשון בהם מובא כאן. בדומה למה שאומר הרמב״ם בשמונה פרקים ביחס לתשובת המשקל. שאדם שהוא נגוע במידה מסוימת מאוד וזקוק לתשובת המשקל, הוא צריך מאוד להיזהר, לא לקחת לעצמו אפילו מנה קטנה מהדבר שבו הוא חולה. כי ודאי וודאי שיוסיף לחטא עוד. אותו דבר גם פה. אם אנחנו מזהים התמכרות לגנות, צריכים לקחת עצמנו קצר. עד כמה קצר זו שאלה? צריך גם להיזהר, לא יותר מדי, לא יותר מדי קצר. כן? אולי נניח לזה כרגע. כן? זה לא נושא שאנחנו עוסקים פה. נדבר קודם כל על כללי הברזל. כמו בכל ההתמכרויות, אסור לנו להרשות לעצמנו ללגום ולו טיפה קטנה אחת מכוס התרעלה של הגינוי. כן? כשיש חום גדול, ניצוץ אחד קטן, פוצץ הכל. אותו דבר פה. ברגע שיש חום גדול, היינו, הגינוי הוא מאוד, תכונת הגינוי, היא מאוד מצויה בתוך הנפש, ממילא, ברגע שיש ניצוץ אחד קטן, זה גורם לפיצוץ של הכל. אז ברגע שאתה תגנה אפילו מעט, כן? הבחינה הנקבית של הגינוי שנמצאת בתוך הנפש, והבחינה הזכרית שזה הגינוי עצמו, יש את התכונה ויש את הגינוי. הגינוי זה הפעולה המעשית, והתכונה היא שוכנת בתוך הנפש. ברגע שאתה יוצר זיקה בין עצם התכונה לבין הגירוי, היינו, הגינוי בפועל, החיבור הזה יוצר פיצוץ. אסור להרשות לעצמנו ללגום ולו טיפה אחת קטנה. זו טיפה קטנה, אבל היא פונה, כן, בעצם אל מרחב עצום של חום, כן? מה שנקרא בלשון חז"ל, פשטן נאורת בפשטן. כמו לקרב פשטן למקום של אש. כן? הפשטן הוא מאוד דליק, אתה מקרב אותו לחום, הוא נדלק. מכיוון שטעימה תמימה זו, עלולה להתחיל את הירידה אל עבר הדיכאון והכעס. זאת אומרת, אותו אדם מתפלא, איך כתוצאה מגינוי כל כך קטן ושולי, פתאום מוצא את עצמו בדיכאון. מה קרה? יש אנשים שבגינוי קטן אחד, הם לא מרגישים דיכאון. לא מרגישים דיכאון, כי הגינוי הזה לא מצטרף לעיקר התכונה שקיימת בתוך נפשם. אצלם הגינוי זה בבחינה של מקרה קרה בלתי טהור. אז הם לא מרגישים טוב מיד איזושהי הצפה פנימית, כן, כמו שכתוב כאן, שדיכאון וכעס, לא מרגישים. מכיוון שהם בדרך כלל לא מגנים, זאת אומרת, אין את הבחינה הנפשית של הגינוי כתכונה, כתכונה שמפעילה מוקד של רעב לגינוי, כן, אב-אב, כן, יש איזה מוקד של רעב, שהוא דורש את הגינוי בפועל, ואז הגינוי בפועל, כן, כמו הדגים שזורקים איזה חתיכת לחם, פתאום אתה רואה איזה עשרות פיות צצות מהמים, מתנפלים על הפירור הקטן הזה. כך נדמה לעצמנו את הדבר הזה, שהדגים, או תכונת הגינוי זה הדגים, שהם צמאים ורעבים לגינוי גופה. ואז שאתה זורק פירור של גינוי, כבר בתוך הנפש חגיגה שלמה. אז לגבי אדם שהוא מוגדר כמכור על פי הסימנים שאנחנו אמרנו, מהי התמכרות, אז הוא צריך מאוד מאוד להיזהר אפילו מיסורי טעימה של כלשהו. טוב, הוא יכול, תראה, אדם כזה יכול להגיד לנו, שמע, אתם מחמירים עליי. אם אתה חושב שמחמירים עליך ואתה רוצה להקל על עצמך, אז אתה בסוף תגיע למצבים... תחשוב, מה עדיף לך? להתייסר מפעולת המניעה, או להתייסר אחרי איזה מהתוהו ובוהו הנפשיים שמתרחשים בתוכך כתוצאה מגינוי. תחליט, האם אתה רוצה את ייסורי הריפוי או את ייסורי המחלה? מה אתה רוצה? תחליט. טוב, את מפחד מהיריון. מפחד, כואב, תופעות מוזרות. תחליט עם מה את רוצה. את רוצה להיות בלי ילדים, לא יקב לך שום דבר, או שאת רוצה 9 חודשים של בעצב תלדי בנים. מה את רוצה? איך אומרים, זה חולי בריא? הריון, חולי בריא? זו השאלה. הרבה פעמים לצערנו אנשים לא מספיק עושים את החילוק הזה בין ייסורים של צמיחה ובניין לבין ייסורים של חורבן. תחליט, מה אתה רוצה? זו החלטה שלך. אנחנו נתקלים באמת בשאלה הזו לעתים תכופות. אנחנו צריכים להחליט אם אנחנו נקום למניין או לא נקום למניין. לא תקום למניין, יתחזק בך הרגל שלא לקום בבוקר בזמן, ותחפש את המניין פעם ב8, פעם ב8:15, פעם ב8:30, פעם ב9, ותרגיש כמו ערער בערבה. אדם בלי זמנים, בלי שליטה, עם דימוי עצמי נמוך שלא מסוגל לקבוע לעצמו זמן קבוע. או שאתה רוצה להתאמץ קצת ולקום כל יום בזמן קבוע. נכון שזה קשה, אבל אתה עובד לעצמך. אתה מתפתח. סוגיה זו סוגיה מאוד נפוצה ושכיחה בחיים שלנו. מכיוון שטעימה תמימה זו עלולה להתחיל את הירידה אל עבר הדיכאון והכעס, שהוא מנת חלקם של המגנים, כבר אמרנו. כן? המגנים תמיד תמיד שייכים לחוויות היסוד האלו, חוויות הנפש האלו של דיכאון וכעס. הסברנו את בזמנו עולם הדיכאון, כן? בסדר? רגע, דיכאון וכעס. כן? זה מאוד לא נעים, דיכאון וכעס. גם אם יש לך איזה סיפוק, כן? ברגשת הכעס שלך. ודיברנו על כך שאדם לא היה כועס, אם לא היה מפיק מזה איזושהי תועלת מדומה. אבל בדרך כלל, אחרי שחולף העונג המדומה של הכעס, הכעס משאיר בקרבנו אפר ואפר, בדרך כלל, כן? כשאדם הוא כועס, ברגע ראשון יש לו את העונג של הבערה הפנימית, אבל אחר מכן שהוא מתבונן לתוך נפשו פנימה, הוא מוטה את עצמו במצב של בוקה ומבולקה, במצב נפשי מאוד לא בריא, מאוד לא בריא, כן? כל מיני תופעות לוואי שיכולים להיות לכעס, גם גופנים, גם נפשיים, גם רוחנים, יש לו סתימת דעת, הוא לא מסוגל להבין דברים, קטנות דעת קשה, כל מיני דברים, אטימת הלב, ראייה לא אופטימית של המציאות, זה מה שמסביר למה הוא מגיע לידי הדיכאון, כן? זאת אומרת, מתחיל בכעס ונגמר בדיכאון, כן? כי פשוט הכעסן, הוא מחריב את הכל סביבו. כיוון שהוא מחריב את הכל, אז בסופו של דבר הוא מגיע לדיכאון. כי לפי השקפתו, כבר אין דבר שבשבילו כדאי לחיות, אחרי שהוא החריב את הכל, כן? אז, כן. זה כמו, אני יודע, כמו מישהו שכעס והיקה את בנו. כן? כתוצאה של מזה שהוא היקה את בנו, אז בנו נפל למשכב ימים רבים ונהפך לצמח. כן? אז עכשיו האב מדוכא. בהתחלה הוא כעס, עכשיו הוא מדוכא. תראה מה הוא גרם, הוא פגע בבנו. אבל זה יכול להיות גם ביחס לחפצים, זה יכול להיות ביחס לכל מיני דברים, שאדם פוגע בדברים שיקרים לו, וכן הלאה. אז יש איזה קשר בדיכאון וכעס. אנו צריכים להאמין בכך, שעוצמת הדחף לגנות הולכת ופוחתת עם הזמן, בתנאי שאנו מתאמצים לשלוט בדחף הזה. כן? מה נאמר פה? זה יסוד מאוד חשוב, מה שאומר פה. בדרך כלל, התמורה והשינוי הם לא מיידיים. למה חשוב לומר את זה? כי אדם שמתמודד עם גינוי, צריך להבין, התמכרות זה דבר מאוד קשה. המוח, כן, הוא רעב בצורה שקשה לתאר. כן? אז אם אתה מכור לסמים כבר הנה, אם אתה מכור לאלכוהול, אם אתה מכור לגינוי, כל מידה רע אחרת. המוח מייצר תחושת רעב שכאילו גורמת לאדם לדמות, שאם הוא לא ישיג את הסם, הוא מת. אם הוא לא יכעס, אם הוא לא יגנה, הוא מת. או פשוט, זו הרגשה קיומית כמעט. זה המוח יוצר את התחושה הזו. כן? יש את התחושה הזו. עכשיו, אדם אומר, רגע, אז אני התגברתי היום, אבל שילמתי אז מחיר. ההתגברות היא לא פתרה את הרעב המוחי. אדרבה. המוח לא מפסיק נדנד. נכון שהתגברתי היום, נכון, אבל המוח לא מפסיק לנקוש לי על הדלת. אהב, תן לי, תן לי. הוא לא מניח לי. אני לא יכול לעבור עוד יום כזה. אני לא יכול לעבור עוד יום כזה. אני לא יכול לשרוד יום נוסף כזה של עמידה בפני הגינוי. כאשר אני רואה אותה, כאשר אני רואה אותו, כאשר אני רואה את הזה, בין אם זה גינוי של אחרים, בין אם זה גינוי עצמי, כמו שאמרנו, שהגינוי יכול להיות מופנה גם כלפי עצמנו. יש אנשים שניזונים, כן? כן? ומתפרנסים מגינוי עצמי. כן? חוויית היסוד שלהם זה גינוי עצמי. כמה אני לא שווה, כמה אני פה, כמה אני שם. המוח דורש את זה. ויש לאדם הרגשה שאם הוא לא יגנה, חסר לו בחוויית החיים משהו מאוד יסודי. חוויית החיים. חוויה. זה, זה, זה עושה לי את היום. יש חיים.
מה
הרווח? ראינו, ראינו. כן? בעמוד 126, היא מדברת על הרווחים. אני יכול לחזור עוד שם. בעמוד 126, באמצע עמוד, מדוע? זה תחת הכותרת מדוע. שהיא מדברת על כל הרווחים. כן? מאוד מפתיע. כן? לבחח, מהם הרווחים, כן? שאדם ידמה לעצמו. לא נוכל כרגע לחזור על זה, אבל שם זה נאמר, זה כתוב בצורה פשוט, בעצם בשפה מאוד פשוטה, אפשר להבין את זה, גם בלי להסביר אותם די. אבל קשה לו, מה היא אומרת לנו? אנחנו צריכים להאמין. אנחנו צריכים להאמין. אנחנו צריכים להאמין שלמעשה, אנחנו צריכים להאמין שלמעשה, כל התגברות היא מתחילה לבנות בנו. מבפנים החוצה. מבפנים החוצה. דברים מתחילים שם להשתנות. עדיין זה לא מורגש. זה לא מורגש. למה הדבר דומה? אתה מסתכל על מישהו מצייר. הוא עושה קו כאן, קו כאן. אתה לא רואה פרצוף, לא רואה שום דבר. שום דבר לא מובן. אז פתאום הוא עושה את הקו המחבר פה ופה, ונוצר איזשהו דמות. כן? משהו. אין ספק שכל מאמץ מתחיל להניח את הדברים במקומם. אבל התמורות והשינויים לעת עתה, הם עדיין מזערים לעומת שליטת הגנות, הגינוי. אבל זה הולך ונבנה. עוד סרטוט דק שבדק, עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד. והנה פתאום מקץ שבועיים ושלושה, אתה מרגיש התנוצצות ראשונית של סיפוק בהתגברות. עד היום לא היה לך סיפוק בהתגברות. לא היה לך. אלא רק מפח נפש היה לך בהתגברות. ורק תחושה שאני לא יכול לעמוד עוד מול הארי השואג שנקרא גינוי. אני לא יכול לעמוד. ואחרי שבועיים, פתאום מתחילה להתנוצץ תחושה של סיפוק, של גבורה פנימית. וואי, עמדתי בפני הגינוי. נפתולי אלוקים, נפתלתי עם אחותי, גם יכולתי. ותקרא שמו נפתלי. נפתולי אלוקים, נפתלתי עם אחותי, גם יכולתי. אדם רואה שכל המאמצים לא היה לריק. הם הלכו ובנו איזה משהו, עד שנוצרה מסה קריטית. ואז התחדש רגש של שמחה, של סיפוק, של פנייה לכיוון של שבח ולא גינוי. אדם פתאום מרגיש רצון אז לשבח, ולו פעם אחת ביום, משהו מתחיל להשתנות. זה מה שנאמר כאן. הנה, אנו צריכים להאמין, לכן אני קורא את זה אמונה, כי בהתחלה לא רואים את זה. אנו צריכים להאמין בכך, שעוצמת הדחף לגנות הולכת ופוחתת, למרות שלכאורה זה נראה מאוד דומיננטי, אבל צריך לדעת, שבמסתרים כבר הפתרון הולך ומתגבש. כרגע זה נראה כאילו זה לא יופיע. אל תדאגו, העץ הזה הוא עדיין עומד, אבל החפרפרת מלמטה אוכלת לו את השורשים. הוא נראה מאוד יציב, מאוד יציב נראה העץ, אבל מלמטה החפרפרת אוכלת לו את השורשים. זו שאלה של שעות, של ימים. ופתאום, יופ, העץ הזה ייפול. מה, זה נפל פתאום? לא, זה לא נפל פתאום. ודאי שלא פתאום. הוא נפל כתוצאה מפעולה מתמשכת של עוד נגיסה ועוד נגיסה. והנה, בסופו של דבר הוא נפל. כך זה עובד. הפעולות הולכות ומתלקטות. הרשמים הולכים ומתלקטים. עד שבסופו של דבר העניין נפטר. ויש את השלבים הראשונים של כל ההתחלות קשות, שבאמת קשה מאוד להרגיש את השינוי. אבל צריך אמונה שאכן דברים הולכים ומשתנים בסתר המדרגה. במקומות שלא מורגשים ולא נראים לעיניים, הדברים הולכים ומתארגנים. כן? פתאום יבוא האדון אל החלום. מה זאת אומרת פתאום יבוא האדון אל החלום? פתאום יבוא הקדוש ברוך הוא? אלא פתאום פירוש הדבר, זה יראה לנו פתאומי. אבל הסיבה היא כל התפילות שהתפללנו במשך אלפי שנים. כל תפילה שאדם מתפלל, זה לא המצאה שלי, זה כתוב בספרים. תסתכלו בעולת ראייה. אי אפשר לתפילה שלא תעשה רושם. ברשמים של התפילה הולכים ומתקבצים עד ש... וכו'. פתאום יבוא אדון. זה יהיה תוצאה של אלפי שנות תפילה של יהודים בכל מקומות בעולם. כמו שיש בגיאולוגיה, יש מה שנקרא זמן שטח ויש זמן עומק. מה ההבדל בין זמן שטח וזמן עומק? כן, זה ב... כן, כל מיני תופעות גיאולוגיות, כן, כל מיני... שמעתי זה באיזשהו, אני יודע, ביחס להתמוטטות של הר בוץ ביפן, כן? התמוטט, הר בוץ, כן? וסחף איתו את כל העצים וקבר בתים, דברים כאלה, אנחנו יודעים, יש כל... אז שמעתי איזשהו דיון מדעי מאוד מעניין, ושם השתמשו בשני מושגים, זמן עומק וזמן שטח. אז שאלו שם את השאלה, האם זה באמת התמוטט פתאום? ודאי שלא. ומדענים דיברו על כך שזו תוצאה של עשרות שנים של גשמים וכו' וכו', כל מיני. עד שזה יתקבץ למסה קריטית, או בסופו של דבר זה נפל. ככה זה עובד. בעולם הטבעי, פיזיולוגי, העולם הנפשי. כן? אנחנו לא מתאמצים ריקם. הכל מתקבץ לחשבון אחד גדול. ובסופו של דבר זה גם ישפיע על פני השטח. הר הבוץ, בסופו של דבר, יעקר ממקומו. ויסחוף איתו את כל העצים. בסופו של דבר, גם הגנות עצמה תעקר ממקומה, ותפנה את מקומה לשלווה, לעין טובה וכן הלאה. כן? השאלה אם אתה מוכן להתחיל את התהליך. או שאתה עם סטופר. נו, למה עדיין שינוי? שינוי. זה לא עובד ככה, זה לא עובד ככה. בכלל, זה מאוד תלוי, כמו שאומרת על מקום אחר. זה כמובן תלוי גם ברמת הקלקולים. ככל שרמת הקלקולים יותר גבוהה, כך צריך תוכנית אימונים יותר מפרכת. נכון, היא ככה כתבה לנו. סוג הקלקול, עומק הקלקול. כן? כך צריך תוכנית אימונים יותר מפרכת. ככל שאדם סובל מגבלה, זה עמוד 21, ככל שאדם סובל מגבלה פיזית קשה יותר, תהיה תוכנית השיקום הנחוצה ארוכה מפרכת יותר. זה המשל, ואחרי זה היא עוברת לנפש. זה אותו דבר. זה עולם תהליכי. אין מה לעשות. מה לעשות? אנחנו לא יכולים לתקן. אנחנו צריכים יותר להתרגל לעונג שבתהליך, לאמונה שכל פעולה שאנחנו עושים בעולמו של הקדוש ברוך הוא, היא ודאי פועלת, היא ודאי משפיעה. על רבדים מאוד נסתרים בתוך הנפש, בגוף, לא משנה. זה פועל. בסופו של דבר נצא לנצר. לאט לאט. כן? כן, מגישה.
כמו שאדם גדל במצור גדל איתו.
כן. אז מה זה קשור?
לא,
יצר זה משהו אחר. אנחנו לא מדברים על הגינוי. כן? היצר, היצר מצידו, היצר הוא מעמיד לפני אתגר. כן? יצרו גדל הימנו כדי לשמש מרכיב בעבודת הבחירה. הרי נתתי לפניך את הטוב ואת הרע. אבל זה לא אומר שהגינוי לא ייפטר. על ידי המאמץ, הגינוי הולך ונפטר. יחד עם זה, יצר הגינוי, אגב, לא בטוח ש... יצר הגינוי יתנפל עליי, תלוי גם כל אדם יש לו את היצר המיוחד לא, זה מה שנקרא השתמרה מאבוני, כל אדם והאבון המיוחד לא. אבל נעזוב את זה כרגע את ההבחנה הזו. לעניין שאלתך, כן? ככל שאדם גדל יצרו גדל ממנו, אין הכוונה יצרו גדל ממנו שהוא הוא פותר את הגינוי אבל מתנפל עליו גינוי אחר וקובר אותו. לא, יכול להיות שהיצר יעורר אותו לגינוי, אבל תהיה לו תשובה בשבילו. וזה ההבדל. ודאי, אין שום בעיה. אבל ככל שאדם מכיר את העתודות הרוחניות שלו, ככל שאדם רגיל בעבודה הזו והולך וחושף את העולם הרוחני שלו, שבאמצעותו מתגבר על הגינוי, שבא לו היצר ומבקש ממנו לגנות, יש לו מה להשיב. ודאי, אדם שעובר תהליך כזה, ודאי. הוא עובר מקרב בלימה לקרב התקפה. האויב ודאי נמצא. אבל זה כבר קרב התקפה. לקח 3 ימים, כן? לשים קץ לקרבות הבלימה מלחמת יום הכיפורים. 3 ימים שכל המדינה הזו רעדה. רעדה. לא יודע איך אנחנו לא רגשנו את זה, אבל כן, אין בקיבוץ הזה, הייתי לפני גיוס. הייתי לפני גיוס. אבל כל המדינה הזו רעדה. גם דאגו, ידעו את בעורף, יש, לא יודע, יש דברים שידעו, יש דברים שלא ידעו. כן, הייתה שקיפות חלקית, זה לא היום. היום זה אינפורמציה זורמת חופשי. לתקופה אחרת. לתקופה של כחול לבן. לתקופה של מלחמת יום כיפורים. של שחור, שחור לבן, כן? הטלוויזיה, שחור לבן. זה תקופה אחרת, כן? התקשורת, זה תקופה אחרת. לא ידענו עד כמה המצב הוא מסוכן. לא ידענו. אלה שהיו בשטח, דיברו על, על אפשרות של ממש לחורבן הבית. אלו שידעו מה קורה באמת, כן? תסתכלו מה שקהלני כותב, כן? בספרו עוז 77, שהוא עמד שם מול כמה 200 או כמה שזה טנקים סוריים שם, הוא הרגיש כאילו הוא היחידי שמגן על המדינה, זהו. זהו. אם הם עוברים אותו, המדינה נכבשת. ככה הרגיש. זה לא רק תרגיל כדי להתעצם. זה היו המחשבות אז, בשלושה ימי קרבות הבלימה. ואחרי 3 ימי קרבות בלימה, שמטבע דברים זה הרבה יותר מסובך, זה מקביל פה למצב של המחור לגנות, זה קרבות בלימה. אחרי זה מתחיל כבר להשתמש בכוח זמין שהוא גילה בתוך תוכו. והוא מתחיל להילחם נגד האויב שנמצא עדיין מולו, אבל יש לו הרבה יותר יכולת להשיב מלחמה שערה, בשלב יותר מתקדם, הוא כבר מתחיל לזנב בכוחות האויב הנסוגים. זה שני מצבים שונים לחלוטין, בלימה ותקיפה. אז יכול להיות שהיצר המשיך להטריד אותו, אבל יש לו כבר איזון במערכת הבחירה החופשית. יש לו איזון יותר במערכת הבחירה החופשית. זה עדיין יאתגר, זה עדיין יהיה קשה, אבל המחבל כבר הורחק מתוך הבית פנימה, וכרגע אני פוגש אותו על הגדר, וכבר לא בתוך הבית, לא בסלון ביתי. זה הרבה יותר מסובך להוציא אותו שוב בסלון ביתי, כן? ובני הבית נמצאים בפנים. זה הרבה יותר מסובך. אבל אחרי שניהלתי את הקרב הזה נגדו בתוך סלון הבית, והצלחתי להרחיק אותו לגינת הבית, ומשם לרחוב, ומשם לגדר, ומשם לזזל, אז כבר זה הרבה יותר פשוט. ואנחנו פה בפירוש בהתמכרות מדברים על מצב של מחבל בתוך הבית. זה השלושה מצבים שחזל דיברו על יצרה, שבהתחלה הוא הלך. בהתחלה הוא הלך, אחרי זה הוא אורח, ובסוף הוא בא לבית. זה מגדיר את מצבי השליטה של היצר. בהתחלה הוא הלך. אנחנו רואים אותו רק באיזה מבט מרפרף. הנה הוא שם, הוא הולך. אחרי זה הוא אורח. אפשר להיכנס לשתות כוס מים? כן, תיכנס. ובסוף הוא בא לבית. זה שלושה מצבים של שליטת היצר באדם. מצב של התמכרות זה מצב של בעל הבית. וזה מלחמה הרבה יותר מורכבת. צריך לעשות חוקן, כי זה כבר נמצא בתוך הגוף. זה לא רק שאתה, אני יודע, עושה ככה עם הלשון, על הרעל. נו, אז יכול להיות שצריך לחתוך חלק מהלשון. אבל פה זה כבר בליעה, אתה בולע את הרעל תוך תוכה, זה בתוך מחזור אדם. פה כבר צריכים חוקן והתערבות חירורגית הרבה יותר מורכבת. אבל זה אפשרי. זה אפשרי, נקודה. זה אפשרי. כן? באמצעות התורה והדרכות התורה, כן? דברי חז"ל, הדברים אפשריים. מי שרוצה לעבוד, הדבר אפשרי. כן, פיין.
אמרת שהמצוא לגנב חוויה קיומית.
כן. לא, אצל מי שיש לו מישהו מכור, זה אצלו חוויה קיומית. לא אצל כל
זה. אז מהרגע שהוא מתגבר על זה, מה התחליף? כאילו, מה יהיה
החוויה הקיומית בשבילו? הוא יגלה שיש חוויות קיומיות הרבה יותר חיוביות.
כן.
להסתכל בעין טובה על הזולת למשל. זו חוויה הרבה יותר קשירה. הרבה יותר ממלאת, הרבה יותר מספקת. ודאי. אתה... תמורתו קודש, אתה מגלה את התמורה בקודש, זה לא... אך בסופו של דבר, גם אדם שמחפש את החוויה בגינוי, למה הוא מחפש חוויה? הגרעין הוא חיובי, אדם רוצה לחיות, אדם רוצה להרגיש מלאות. אבל הוא מדמה לחשוב שאת המלאות הוא ישיג בכעס, את המלאות הוא ישיג בגאווה, את המלאות הוא ישיג בכסף, אתה מבין? אבל אדם מחפש זה. אבל ברגע שהוא משתלט, כן, על כיווני המילוי השקריים האלו, ונותן לעצמו אפשרות והזדמנות לגלות את המילוי בדברים של ממש, דברים חשובים, אז הוא מגלה את זה מאוד, שטוב יום בחצריך מאלף, כן? טוב לתורת פיך מאלפי זהב וכסף, זאת אומרת, זה... כן? כל דיבור של תורה, כל היגיון תורני, כל, שלא לדבר על כל צעידה, כן? בעקבות הדרכות התורה. זה לא, כל החפצים לא יישבו בה. לאט לאט הוא מגלה את זה. זה לוקח זמן, שוב. לפתח את חוש הטעם לדברי תורה. זה בכלל חיים של תורה. זה דבר, זה לא פשוט. כן? אני מניח שאתה לא יכול היום, אני יודע מה. אתה מתפלל כל בוקר, נכון? ואם אתה לא תתפלל איזה בוקר אחד, אתה לא תרגיש טוב, נכון? אתה לא תניח תפילין איזה בוקר. אתה תרגיש לא פשוט, אתה מבין? כן? לא רק בגלל שזה הרגל. באופן אפילו לא מודע, זה גורם לך סיפוק. שאיך שאתה מרכיב הזה בסדר היום שלך, אתה מבין? ברוך השם, דבר נפלא. ויש דברים נוספים ברוחניות שאתה... כן? אתה לא... אתה מתקשה לוותר עליהם, כן? אתה צריך לצאת לעבוד. קשה לך לצאת לעבוד. אתה רוצה ללמוד תורה. אתה רוצה להישאר, להמשיך לי. קשה, זה עונג עצום, זה... כן? הנה, דברים ברוחניות. דברים ברוחניות. וכן הלאה, יש הרבה דוגמאות לזה. יש הרבה דוגמאות. ואני בכוונה נתן דוגמאות מעצמנו, כי גם אנחנו זוכים לזה. ברוך השם, גם מדרגתנו. אנחנו זוכים להרגיש עונג גדול בכמה וכמה דברים שהם קשורים ל... כן, לרוחניות, וכן הלאה, קדושה הרוחנית. דבר נפלא. לא בשמיים. טוב. טוב.